אמרנו שמתחילים בשאלות לגבי אתמול. נכון? אתמול עסקנו בענייני פרט. כלומר, מדוע רק בישראל יש פרט, ובאומות העולם אין פרט. אז אם אני אחזור במשפט אחד על אתמול, כדי לעורר את השאלות, אמרנו שההגדרה של דבר פרטי, הכוונה ייחודי, כלומר, דבר שהוא פרטי, אז הוא בלעדי, אין כמותו, הוא מאוד מאוד פרטי, כלומר, אין משהו אחר שהוא זהה לו. ולכן, כל רעיון, אידאה, אמת וכו', שאדם או קבוצת אנשים שייכים אליה, לאותה אידאה, לאותו רעיון, שייכים אליו, לאותו רעיון, אין הבדל בין פרט פלוני ששייך לאותו רעיון, לבין פרט אלמוני ששייך לאותו רעיון, בצד המהותי של השייכות לרעיון. כלומר, איך הרעיון הזה במהות מופיע דרך פלוני, ואיך הרעיון הזה במהות מופיע דרך אלמוני, בצד המהותי של הדברים, בצד של הדבר בעצמו, של הרעיון בעצמו, אין אף כמינה. אני מסכים שבסגנון, בצורה, בהופעה, זה יופיע אחרת, אבל בצד המהותי של העיקרון, של הרעיון, של הערך, אין הבדל. לעומת זאת, התורה, שהיא בעצם חשיפה של הסגולה הישראלית שלנו, של הטבע שלנו, של כנסת ישראל, כשהיא מופיעה בכל אחד מאיתנו, היא מופיעה בצורה אחרת. אם כן, כמו שאמרנו אתמול, יש שני מעמדי הר סיני. היו שני מעמדי הר סיני. מעמד הר סיני אחד לכלל ישראל, כולנו קיבלנו תורה כציבור, ומעמד הר סיני שני לפרט ישראל. כל אחד מאיתנו קיבל תורה באופן אישי. כמו שאמרנו אתמול, כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד. אז בעצם כל אחד מאיתנו יש לו שני תפקידים. יש לו תפקיד אחד להיות חלק מציבור, יש לו תפקיד שני לזהות את הייחודיות האלוהית המתגלה דרכו. ועל פי זה יש לו אופי אחר, סגולה אלוהית אחרת, והתורה שמתגלה דרכו, היא מתגלה בצורה אחרת. ולכן מהמובן הזה, מהממד הזה, יש פרט רק בישראל ולא באומות העולם. כי הפרטיות שלנו היא באמת פרטית, כי כל אחד מאיתנו הוא ייחודי, כל אחד מאיתנו הוא באמת עולם ומלואו, כל אחד מאיתנו באמת הוא שונה מחברו. ולכן כמו שבאומות העולם יש כלל שהוא חיצוני, אבל אין כלל שהוא מהותי במובן שאין אלוהות בקיבוץ, בקבוצה. אין אלוהי בלאומי, זה לאומות העולם. השן כן בישראל, יש אלוהי בלאומי כמהות, כטבע. ואצלנו הצד הלאומי הוא בעצם מבטא את המהות שלנו, את המהות האלוהית, קדושת הציבור. מה שאין כן אצל אומות העולם, הצד הלאומי הוא נותן את הסגנון, את המעטפת, את הצבע, מה שקראנו מקודם, את הלבוש וכו'. אותו דבר ביחס לפרט. הפרט בישראל הוא באמת פרטי, כי האלוהים מתגלה דרכו בצורה ייחודית ספציפית, כפי שהוא לא מתגלה בפרט אחר. לעומת הפרט אצל אומות העולם, שאין לכל אחד גילוי אלוהי אחר, אלא כולם שייכים בעצם לאותו רעיון, וכמו שאמרנו אתמול, אולי זה היה אחרי השיעור, שלכן באמת כל הגויים שייכים לשבע מצוא בני נוח. זאת אומרת, אין הבדל בין גוי פלוני לגוי אלמוני לגבי שבע מצוא בני נוח. זה לא משנה אם הוא קשור לעם הרומני או לעם הסקנדינבי, זה בכלל לא משנה. הקשר שלו עם אלוהים, במובן של, של צלם אלוהים שבאדם, ברמה של הגוי, תודה רבה, שהיא בחינת שבע מצוא בני נוח, הוא קשר זהה, כמו בצד המהותי של הדברים, כמו גוי שקשור לעם אחר, ששייך לעם אחר. אם כן סיכום, אצלנו יש כלל באמת, אצלם אין כלל באמת, אצלנו יש פרט באמת, אצלם אין פרט באמת. לא בגלל זה אנחנו מזזלים בכלל ובפרט שלהם, רק צריך להבדיל בין הכלל הזה לכלל הזה, הפרט הזה והפרט הזה. טוב, אני מקווה שהסברתי את עצמי מספיק ברור. גלעד או ישוע? אני כל פעם מתבלבל. שם פרטי גלעד. גלעד, כן. עזוב עכשיו, תקין, עזוב. עזוב, זה נושא שקשור לעניין, עזוב את זה. עזוב. ודאי. בלי נדר, תזכיר לי, אני אמצא לך. עזוב כרגע את סוגיית הקינה. סוגיית הקינה זה רק התירוץ שלנו להגיע לסוגיה. כי שם בגמרא זה מופיע בסוגיית הקינה. עזוב עכשיו את הקינה. על מה שדיברנו עכשיו, נא להעיר על זה. ועכשיו הנה מי.
גם אותו דבר, גם לצד השני, שבישראל, עבודת השני שבו, כל אחד יש את הייחודיות שלו, שזה בא בסגנון שלו, כלומר, זה
כאילו
זה
עניין של סמנטיקה, אני אומר, מהות או... לא, עוד פעם, לכן, אני אולי אחדד את השאלה. אתה אומר ככה, אם אני מתבונן מצד המציאות, אז במציאות נראה, או שהתורה שמופיעה אצל כל פרט בישראל היא אותה תורה, כמו שנראה שהרעיון הסוציאליסטי אצל כל גוי הוא מופיע באותה צורה, או לצד השני. או שאם אתה רוצה להגיד שכל יהודי מגלה את התורה בצורה אחרת, אז גם כל סוציאליסט מגלה את התורה בצורה אחרת. את זה אתה שואל ברמת המשקפיים של המציאות. אז ברמת המציאות, אני לא מנסה להתווכח כרגע, למרות שבמציאות זה לא נכון, אבל בוא נגיד, שנגיד שבמציאות זה נראה כך. בסדר נגיד. אנחנו עכשיו מדברים מהצד המהותי. מהצד המהותי, זה לא ככה. כמו שדיברנו, אם אתה זוכר, שההבדל בין ישראל לאומות העולם בצד של המציאות זה נראה אותו דבר. לכולנו יש מערכות פיזיולוגיות שמתפקדות באופן זהה, או כמעט זהה. בוא נגיד אפילו זהה. לכולנו, כל המין האנושי, יש שכל, יכולת למידה, יכולת התמדה, יכולת זיכרון. יש איזה מצפון בסיסי, איזה מוסר, כלומר, כלפי חוץ אנחנו נראים אותו דבר. אין הבדל בין ישראל לגוי. אז מה בכל זאת אנחנו מאמינים? שישראל ואומות העולם זה, כמו שכותב הרמח"ל, כמינים מתחלפים לגמרי. כצורת אדם אחרת בבריאה, עם זו יצרתי לי תהילתי, ספרו. למרות שמצד המציאות זה לא נראה ככה. כי כמו שאמרנו, אנחנו לא מנסים להוכיח את אלוהים מצד המציאות, אנחנו מנסים להגיע אל האמת האלוהית מצד מה שהתורה ודברי חכמים מספרים לנו. ואני מאמין למה שכתוב בתורה, ומאמין למה שכתוב בחז"ל. ואם הרמח"ל כותב שאנחנו כמינים מתחלפים לגמרי, וכו', אז אני מאמין שאנחנו כמינים מתחלפים לגמרי. עכשיו, איך זה ייחשף במציאות? אז עכשיו אנחנו עוברים לפאזה אחרת לחלוטין, ואז נוכל לדבר על היסטוריה אחרת, על סטטיסטיקה שהיא מופיעה בצורה אחרת בעם ישראל, וכו'. כלומר, ברמה של ההיסטוריה, ברמה של המציאות, זה כבר תוצאה, זה כבר שלב ב'. כלומר, תוכיח לי שעם ישראל שונה. אז היה קל מאוד להגיד את המשפט הבא. לא פגשנו עם כל כך קטן, שסבל כל כך הרבה, ולמרות זאת הוא עדיין חי. איזה יופי, משפט היסטורי לגמרי. וזה נכון המשפט ההיסטורי הזה. ואם היינו עכשיו בסמינריון של כיתה ט', אז היינו מביאים לכאן ציטוטים של עשרות, 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 אולי מאות, פילוסופים גויים בכל הדורות, שאמרו שהרעיון הזה שנקרא עם ישראל, הרעיון הזה שנקרא עם ישראל בארץ ישראל, הרעיון הזה הוא נוגד את כל הסטטיסטיקות, את כל ההגיונות, את כל הריאליות ביחס לעמים אחרים, שאם היו עוברים את מה שעם ישראל עבר מצד הכותל, כמות הסבל, רמת הסבל וכו', מזמן כבר לא נמחקים מהבמה ההיסטורית. אבל אנחנו לא הולכים בבניין אמונה מהכיוון הזה. אנחנו הולכים מכיוון אחר. אנחנו לא באים מלמטה, כלומר מצד המציאות, אנחנו באים מלמעלה. אנחנו לא הולכים מהצד של סימנים, אלא מהצד של תפותיים. אנחנו לא מדברים על נבואות שהתגשמו, ולא מדברים על סטטיסטיקה והסתברות, ולא מדברים אפילו על דילוגים בתורה, ולא מדברים על, לא יודע מה, ארכיאולוגיה, וגם לא עולם הנשמות. לא. אנחנו לא באים מהמקום של המציאות, בין אם היא מדעית, או היסטורית, או לא משנה מהי, איך שנגדיר אותה. אנחנו באים מהמקום של מה התורה אומרת. אני חושב שאמרנו את זה פה פעם בשיעור, שספר הכוזרי נראה כשאלות ותשובות. כלומר, נראה שהגוי שואל שאלה שמתחילה בדרך כלל מהמציאות, והכוזרי ורבי יהודה הלוי עונה לו, ממקום שלכאורה הוא המציאות. אבל אם אנחנו נסתכל טוב, יש הרבה פעמים בספר הכוזרי, שרבי יהודה הלוי בכלל לא מגיב לשאלה. הגוי שואל ממקום מציאותי, ורבי יהודה הלוי עונה מהמקום האלוהי התורני. הגוי שואל מהסימנים, והיהודי עונה מתביעת העין. זה הכיוון שאנחנו הולכים פה.
אני יכול להבין בתור כותר שעבודת השם שבפרט בישראל היא שונה מפרט לפרט, כלומר כל הגילוי השם שבכל פרט לפרט הוא שונה בצורה מהותית, בתור כותרת.
כשחז"ל אמרו כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד, המסקנה היא שכל אחד מאיתנו קיבל תורה אישית. כשאנחנו קוראים באורות התורה, המאור המתחדש מהתחברות נפש זו לתורה אינו דומה למאור המתחדש מנפש אחרת, זה מבחינתנו עובדה. זה מבחינתנו הוויה.
זה מבחינתנו מציאות. אני יכול להגיד, אני אומר, אבל הצד השני, בהיבט של אומות העולם, לכאורה היה הרבה יותר מתקבל לדעת שלכל פרט בגויים, גם יש את הייחודיות שלו.
לא, כי הרעיון היא... תראה, אני לא רוצה להיכנס למושגים שלא יצאתי בלבלו אותנו, אבל אולי אני אגיד איזה משפט אחד. אם הרעיון הוא רעיון סופי, כלומר רעיון שיש לו גבולות, רעיון שהוא תוצאה של שכל אנושי, סוציאליזם, קומוניזם וכדומה, כל דבר שהוא סופי הוא סופי, אז הוא לא אינסופי. אז הפרטים ששייכים לאותו רעיון הם שייכים למשהו סופי מאוד. לכן לא יכול להיות שדבר שהוא סופי יתגלה, עכשיו אני מדבר ברמה פילוסופית, כשדבר שהוא סופי יתגלה אצל כל אחד מהפרטים בצורה אחרת, כי הוא סופי, אז יש גבול, זה נגמר באיזשהו מקום הרעיון. אז אני אומר את זה, אפילו אני הולך איתך בצורה ציורית כזאת. אז נגיד שהרעיון הזה הוא סופי מכאן עד לכאן, ונגיד שמכאן עד לכאן יש לרעיון הזה 1,000 זוויות, אז 1,000 אנשים יגלו 1,000 זוויות שונות, בסדר, אבל האדם האלף ואחד, האלף ושתיים, הוא יחזור כבר על משהו אחר, שמישהו אחר כבר שייך לאותו רעיון. אבל אם אני אומר, להבדיל מזה, התורה היא אינסופית. התורה היא שכל אלוהי, היא אמת אלוהית, היא אינסופית. דבר שהוא אינסופי, אז יש לו אינסוף הופעות. אז כל אחד מאיתנו כפרט מגלה הופעת אינסוף. אז היא הופעה שונה.
אבל גם הרגועים, כל איזשהו
יחסים
בין הפרט
בגויים
לבין
הקדוש ברוך הוא,
זה גם, זה ביחס
לאיזשהו
דבר שהוא לא סביב.
אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. האם ביחס לערך האלוהי המופיע באומות העולם, שהוא ערך אינסופי, האם שם יש ממד אינסופי, האם כל גוי מגלה שם יוצא בנוף בצורה אחרת? שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. אז לא זה מה שאני הבנתי. אני הבנתי מצד הרעיונות הלא אלוהים, שבגרעין הכל אלוהי, בסדר, אבל הרעיון שמופיעים במה שקרנו שכל אנושי. השאלה הזאת, אני חושב ש... גם אם נגיד שברובד האלוהי יש לגוי פרטיות, למרות שאני לא הייתי חותם על משפט כזה, זה לא באותו הערך ולא באותו הגודל שאנחנו מדברים בעם ישראל. למה? למה? אני אסביר את עצמי. למה? כי שם מעשות בני נוח הם בעיקרן מצוות אלמנטריות של תפקוד אדם ותפקוד חברה. מינימלי. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל נדמה לי שהזכרנו את זה בשיעור, ששבע מצוות בני נוח זה בחינת מצוות לא תעשה. זה רק לא, שהאדם לא ירד למדרגת חי. לשמר אותו במדרגת אדם. אבל זה לא הופך אותו למדרגת אלוהי. ומדרגת אדם, למרות שזה אינסופי, כי זה שם מצוות לנוח, היא סופית. כי זה אדם. לעומת מצוות עשה, להבדיל, שהיא לא רק אל תרד מאדם לחי, אלא תעלה מאדם למלאך. זה כבר אלוהי. זה כמו שהוא אחרי, זה כבר אינסופי. אז אפילו ששם המצוות לנוח מקורן באינסוף, במקור האלוהי, בסופו של דבר, זה סופי. למה? כי זה שומר עליי לא לרדת מדרגת אדם. ואדם זה סופי. אבל תרי"ג מצוות, בפרט עשה שבתורה, זה להפוך אותי למדרגת אלוהים, למדרגת מלאך. לכן כשרבי יהודה הלוי מחלק את חמשת המדרגות, אז הוא אומר, העניין האלוהי. בישראל זה עניין אלוהי. באומות העולם זה לא עניין אלוהי. אבל הקדוש ברוך הוא ברא שם מצוות בני נוח, הוא ברא את הגויים. איך קורא לזה רבי יהודה הלוי, העניין? מה? לגויים, איך הוא קורא לזה? העניין? הטבעי או האנושי, אומר אותו. חוזרי
יש? יש
עוד רגע. רק שנייה אחת, אתה גם רוצה רגע לדייק, בוא נהיה מדויקים רגע. העניין השכלי, העניין השכלי, כן, זה מתאים. שכל זה דבר שהוא מוגבל. חוכמה בגויים תאמין. יש להם שבע מצוות בני נוח. כן, אבל אפשר לתחום את זה בתוך המציאות שנקראת שכל. פעם רצינו להגיד, למה רבי יהודה הלוי משתמש במילה עניין? מה זה עניין? אלא עניין זה מצד אחד לענות, אתה עונה, תשובה לשאלה. מצד אחד התשובה היא ענייה, לחם עוני, המצא, שעונים עליו דברים הרבה, מצד שני, זה לחם של עניים. כן, כשרבי יהודה הלוי מדבר על עניין, עניין זה להחביא את האלוהי שנמצא בכל דבר. אז אפילו בדוממש יש עניין טבעי. האלוהי נמצא בהכל. זה אינסופי. אני עונה תשובה, אבל היא ענייה. כי זה אינסוף בעצם בשורש. זה מה שמופיע פה. אבל עם כל הכבוד לעניין, כן, זה כמו הבדיחה, אחד יוצא לשידוך, למה שנקרא. איפה היית? בעניוני. קוראים לזה, עניוני. מה זה ענייני? אני עונה לך ולא עונה לך. אני עונה אני. אז זה דבר פה, לא סתם רבי יהודה הלוי משתמש במילה עניין. עניין זה בעצם מגלה את הסוד האלוהי שנמצא בכל דבר. עניין, אני עונה, אבל זה אני. כי אין מילים להכיל את האינסוף. אבל אף על פי כן, אצל הגוי זה נגמר בשכלי. ולפני כן הנפשי, ולפני כן הטבעי. רק בישראל זה העניין האלוהי. כן, בבקשה.
כל
שיעור
הקודם, אבל בעצם
הוא עסק
בהשוואה שבין ישראל לגויים, בין אם זה במישור של הפרט ולקלט, ביחס לאלוהים.
אני לא הייתי אומר ביחס לאלוהים, כמו שהייתי אומר ביחס לפונקציה המייחדת אותם. מהו הטבע, כמו שהכותרת שלנו, מהו תכנסת ישראל ותכונת חיה, מהי תכונת החיים של הגוי מול תכונת החיים של ישראל? מהו הדבר הכנוס בגוי מול הדבר שכנוס בישראל? מהו האופי, מהו הטבע? אז בגוי אין פרט במובן הזה שאין אלוהי. הכל הוא אלוהי. נכון, גם הדומם הוא אלוהי. אבל אין אלוהי במובן שאנחנו מדברים עליו. אין פרט במובן של אלוהי מהותי שמתגלה בצורה שונה בכל אחד מהפרטים. טוב, אני מרגיש שהיום אנחנו קצת יותר אולי מסבירים את זה. טיפה יותר קרוב, אני מרגיש.
זה מופשט,
אני מסכים שזה מופשט. זה מופשט מאוד. מישהו פה רוצה להגיד משהו? דני, רצית משהו?
כדי שמצאות מונח, אני לא מבין אותו. זה אלוקי.
הכל אלוהי.
לא,
גם הרמקול הזה זה אלוהי.
זה לא שכלי.
גם הרמקול הזה זה אלוהי.
לא, זה מצווה.
האינסטינקט, החוקי החיים שהקדוש ברוך הוא קבע בדומם, בצומח והחי, זה מצווה. יש מצווה שהיא מצווה נקרא לה אינסטינקטיבית, זה בדומם, בצומח והחי, אז אתה יכול גם לקרוא לזה מצווה. יש מצווה שהיא שכלית, בחירה חופשית, זה באדם. יש מצווה אלוהית, זה כבר נשמה, זה בישראל. אז גם לאינסטינקט אתה יכול לקרוא מצווה. חוקי החיים הקבועים, מה שנקראים חוקי הטבע, שנמצאים בדומם ובצומח ובחי, זה אלוהי. מי שם את ה... כמו שרבי יהודה הלוי אומר, מי שם את החוכמה בשמש? הטבע חכם. אתה לא יכול להגיד הטבע חכם. הטבע פועל. הטבע פועל את החוכמה שהוסמה בתוכו. אז החוכמה שהוסמה בתוכו, זה אלוהי. אלה חוקי החיים הקבועים. אם כן, גם האינסטינקט הוא מצווה, לפי מה שאתה אומר. יש מצווה של הדומם, יש מצווה של הצומח, מצווה של החי, המשותף, אינסטינקט. יש מצווה של האדם, הייחודיות, שכל, בחירה חופשית. ויש מצווה של האדם, הייחודיות נשמה. של האדם מישראל, סליחה, הייחודיות נשמה. אז גם זה אתה יכול לקרוא מצווה. אני אדיל לך. זה לא סמנטיק.
זה לא
סמנטיק. זה עקרוני פה, זה מהותי מה שאנחנו עכשיו.
זה לא תשווה, שם מצוות מנח, זה מחלק מתרק מצקופיה.
לא, לא. הלא תרצח שלהם והלא תרצח שלנו הוא לא תרצח אחר. לא, זה עקרוני מאוד. בגלובלי, בכללי, כן. בפרטים לא. גילוי הראיות שלהם וגילוי הראיות שלנו הוא אחר. איבר מן החי שלהם ושחיטה שלנו זה אחר. לא, אבל הפרטים מגלים, לא, זה לא, זה כמו שאתה אומר, האדם הוא בעל חיים משוכלל. בוא נמשיך את זה הלאה לשיטתך. ישראל הוא אדם משוכלל. לא. האדם הוא לא בעל חיים משוכלל. האדם הוא בריאה אחרת בטבע. הוא לא בעל חיים. הוא משהו אחר. וישראל זה לא אדם משוכלל. ישראל זה עם מודד סרטילי, זה בריאה אחרת. זה בריאה חדשה. זה משהו אחר.
ברור.
הצומח זה לא דומם מפותח. והצומח, והחי זה לא צומח מפותח. והחי, והאדם זה חי מפותח. וישראל זה אדם מפותח, לא? זה מדרגות שונות בבריאה.
אבל משתמש
במדרגה
במדרגה.
אבל דיברנו על זה כבר. שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה, דיברנו על זה מישהו אחר, כוללת בתוכה את המדרגה התחתונה, לא לפי הערך של המדרגה התחתונה, לפי הערך של המדרגה שלה. אז הצומח שבחי הוא צומח אחר מהצומח שבצומח. אז אפילו הצומח שבחי הוא במדרגת חי. דיברנו על זה כבר. בבקשה.
אני רוצה לך בעצם שאם נגיד שעם ישראל הוא הסגולה הפתימית הגדולה, הפוטנציאל הגדול שיש לו, אז בגלל זה גם, כמו שאמרת, בן אדם הוא בריאה אחרת. אז בגלל זה גם הפרטים שלו הם פרטים אחרים, לעומת הגוי. זאת אומרת, הפרט היהודי הוא באמת פרט, כי הוא בעצם בריאה אחרת לגמרי מהגוי.
כן, אבל אני מסכים איתך, אבל המילה אחרת היא מילה מאוד מאוד כללית. מה זאת אומרת מילה אחרת? מה?
במחנה
רוחני. אני מסכים, אבל זה כותרת מאוד כללית. כלומר, זה ריק, לא הגדרנו את זה. שהיות והשייכות שלנו היא אל האינסוף, והתכונה של האינסוף כשמה כן היא, שהיא, שהוא או שהיא אינסוף, אז מילא יש אינסוף פרטי. אינסוף הופעות אלוהיות. פרטיות.
שמיוחדות בעם ישראל.
שמיוחדות רק לעם ישראל. כי אנחנו שייכים אל האינסוף האלוהי. ולכן כל פרט הוא באמת ייחודי בפני עצמו. הוא באמת, ובאמת, לכן חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, זה לא גוזמה. זה באמת. באמת חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. האלוהי המתגלה דרכי, הוא אלוהי אחר, שאף אדם אחר בעולם, אף יהודי אחר בעולם במשך כל שנות ההיסטוריה, מאז יציאת מצרים, עד סוף ימות העולם, לא יכול לגלות את האלוהי שלי. ואם אני לא אחשוף את זה, לא אחשוף את זה, אף אחד לא יגלה את זה.
זה לא כזה מסובך.
זה אחריות אדירה.
זה מסובך.
אני אמרתי שזה מסובך.
אז בהתחלה...
אמרנו שזה מופשט. זה מופשט. רבותיי, היום קצת יותר טוב. כן, ברק.
כמו הרב, כשבאנו אחרי השיעור, אמרנו שאולי נשתמש במושג
חשיפה. כן, ברק אתמול שלחנו, אז הוא ככה אולי ישתמש במשפט יותר קל להבנה. חבר, תגיד מה שאתה אומר.
אמרנו שאולי יותר קל להבין את זה.
כל אחד קיבל את התורה מפני במעמד הפרטי שלו. כלומר, כללי ופרטי.
כן.
ומה
שהוא צריך לעשות זה בעצם לחשוף את אותו מעמד
שניתן בו. בדיוק, זה מה שקראנו אתמול. אבן עזרא כך כותב, והנציב כך כותב, שכל אחד איתנו עמד בהר סיני במקום אחר. ובעצם כל החיים שלנו, התפקיד ההיסטורי שלנו, שכל אחד איתנו באופן פרטי, זה לחזור לאותו מקום ולמצות את אותו מקום. לחשוף את אותה קבלת התורה. את אותה הסגולה הישראלית הפרטית שנמצאת בתוכנו.
ולגוי אין תפקיד אישי בהיסטוריה?
לא. לגוי פרטי לא. דרך אגב, אנחנו נכנסים כאן לשאלה אדירה, וזה קשור קצת לשאלה שאמרנו מקודם. יש מחלוקת בין החכמים, כבר בראשונים, האם יש השגחה פרטית, למשל, על המציאות האינסטינקטיבית שבטבע, דומם צומח חי, האם על כל עלה, על כל עץ, בכל כדור הארץ, יש השגחה פרטית, או לא? או שיש השגחה על המין, יש השגחה על הסוג, יש השגחה על הכלל, לא על הפרטים. האם יש השגחה על כל דג באוקיינוס? או שלא, או שיש השגחה כללית על כל הדגים. וזה מחלוקת בין החכמים.
בבני אדם יש מחלוקת?
לא, בבני אדם אין מחלוקת. השגחה פרטית, אבל ההשגחה הפרטית בישראל, השגחה פרטית מסוג אחר. לדם. גבריאל, 10 הדיברות היא להפוך אותי לאלוקי.
אבל אתה תמיד אומר שאין היה להיות אלוקים על אח אל החי חיי קודש. אין סתירה, אנחנו רק מנסים להבין במובן של הייחודיות האלוהית המתגלה באדם. זה מה שניסיתי להגיד. זה הכל. מה שברק, אני רוצה גם לחזור לברק, מה שברק אומר בעצם, בואו נגיד את במילים שלו, שהקדוש ברוך הוא בעצם מטביע בתוכנו שתי סגולות. בכל אחד מאיתנו. סגולה אחת, שהיא סגולת כלל ישראל, שזה מה שאנחנו עסוקים רוב הזמן עד אתמול. כלומר, היותנו כלל איכותי, רבי יוסי, בכל מה שדיברנו על זה. ומצד שני, הקב"ה הטביע בתוכנו טבע, הסגולה של פרט ישראל. והתפקיד שלנו הוא בעצם לחשוף כפרט שקשור אל הכלל, באומן האיכותי והכמותי, את הסגולה הכלל ישראלית שלנו, ולחשוף, מה שאנחנו מוסיפים אתמול והיום, את הסגולה הפרטית שלנו. אז אולי המילה לחשוף היא קצת יותר מקלה עלינו את ההבנה הזאת.
זה לא משהו עצמי.
זה לא?
זה לא משהו עצמי שאני צריך...
זה לא שאני ממציא מעצמי, אלא הקדוש ברוך הוא הטביע בי את הטבע הזה. הקדוש ברוך הוא שם בי סגולה כלל ישראלית וסגולה פרטית, ואני צריך להופיע את שתיהן. כן. דרך אגב, רק עוד משפט אחד. הנציב בהקדמתו לפירושו לתורה, שואל, אני אומר את זה במילים הלא יפות שלי, שואל הנציב חס ושלום, כן, שואל הנציב, איזה מין גאוותן אני? כך שואל הנציב על עצמו, לכתוב פירוש של התורה. מי אני בכלל שאני אכתוב פירוש של התורה? אומר הנציב, מה התירוץ שלי לכתוב פירוש של התורה? כי כל אחד מאיתנו, כשעמד בהר סיני, קיבל תורה אחרת. אז כל אחד מאיתנו אמור לחשוף את אותה תורה שהוא קיבל. אז אם אני לא אכתוב פירוש של התורה, מי יכתוב את הפירוש שלי לתורה? אז כל אחד צריך לכתוב פירוש של התורה? זה מזכיר קצת, כל אחד שהוא במדרגה של הנציב. זה מזכיר קצת מה שהרב כותב במוסר אביך, בפתיחה, שכל אחד צריך לכתוב ספר מוסר לעצמו. כל אחד האלוהי מתגלה, המסר האלוהי מתגלה דרכו אחרת. כך כותב הנציב. טוב, מי רצה רק להגיד משהו? ארי, בבקשה.
איך זה בא לידי ביטוי בעולם?
שאלה מאוד יפה. לא, אני גם לא יכול להתעכב, וגם אני רוצה לענות לך שאני כותב אותך. כשאנחנו נגיע למושג שנקרא תורה, עכשיו אנחנו עסוקים בישראל. אנחנו עסוקים בכנסת ישראל, עוד מעט נגיע לעם ישראל, ואז נגיע לארץ ישראל, בפנימי כנסת ישראל וארץ ישראל, כנסת ארץ ישראל וארץ ישראל, ואז נגיע לגאולה. שם נגמור סוגיית ישראל. אחר כך נגיע לסוגיית תורה בעזרת השם. תורה זה, קודם כל נגדיר מה זה תורה, ואז נתעכב מאוד איך האדם הספציפי, ארי, ברק, ערן, כל אחד מאיתנו, מגלה את התורה הייחודית לו. הוא בתורתו, יגיע יום ולילה. קראנו לזה במהלך שבינה נמונה, יש התורה חפצה, התורה הגדרתה, מה זה תורה, אחרי זה התורה והאדם. איך התורה הכללית מתגלה דרכי באופן אישי. שם נדון בשאלה הזאת, איך אני, כאינדיבידואל, כפרט, חושף את הסגולה הישראלית שלי באופן אישי, באופן ייחודי.
מה
התועלת? התועלת היא פשוטה, כי התורה צריכה להתגלות באינסופיות שלה. הסגולה הישראלית צריכה להתגלות באינסופיות שלה. ואני כפרט, אם אני לא אחשוף את הקרן מהשמש שלי, אז זה מי שיחשוף את הקרן הזאת, אז השמש תהיה חסרה. אז נדבר על זה שם. איך עושים את זה? איך אדם בוחר מקצוע? איך אדם בוחר אישה? איך אדם מוצא יחס בין לימוד למעשה? בין קודש לחול? כל זה בעזרת השם מדבר שם. חייבים לעצור. אני צריך להיות עוד 10 דקות ביישוב בשומרון, שמרוחק מפה עם הפקקים לפחות שעה נסיעה. זה מתחיל ב-6. אני צריך להיות בישוב דרכים. מה? דף 9. סיימנו דף 8. איך שסיימנו פחות או יותר, בסדר? קצת יותר ברור היום?